לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, כ"ח בתמוז תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. מיד נדבר עם סגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, נדבר איתה על המאבקים הפנימיים במחנה, מחנה הימין, ולייחודים המסתמנים במחנה הזה. גם לביקורת שמתיחים אנשי הליכוד במנהיגי הייחוד, ייחוד הימין, האם זהו תחילתו של הירי בתוך הנגמש לקראת המשך המערכת הסוערת הצפויה לנו בחודש הקרוב. נדבר איתה גם על הביקור המשותף עם ראש הממשלה היום באפרת שבגוש עציון. ומחר הוא יום ההזכרה הממלכתי במלאת 79 שנים לפטירתו של מנהיג התנועה הרוויזיוניסטית זאב ז'בוטינסקי. זו הזדמנות טובה להזמין שוב אלינו את מנכ״ל מכון ז'בוטינסקי, גדעון מיצ'ניק, לדבר איתו הפעם על הקשר בין ז'בוטינסקי לרב קוק. שתי דמויות לכאורה כותביות באמונתם הדתית ובתפיסה השמרנית או ליברלית, אבל מסתבר שהיו ביניהם נקודות השקה דרמטיות מאוד בהיסטוריה של היישוב בתקופתם. כששוכר ומשכיר דירה נפגשים, הכל נראה יפה ומחוייך. הבעיה מתחילה אחרי שהדייר נכנס פנימה, ממקם את עצמו, ואז פתאום צסים עיכובי תשלום וכיוצא באלה. סטארט-אפ חדש מבקש לתת מענה לבעיה ולאפשר לבעלי דירות לדעת מראש אם צפויות לצוץ בעיות כלשהן בהמשך. אנחנו נדבר עם מי שמוביל את הסטארט-אפ הזה, ננסה להבין איך אפשר להיות בטוחים שאכן שכר הדירה יגיע ובזמנו, והאם כדי להגיע למסקנה הזאת לא צריכים קצת לפשפש בצנעת הפרט של הסוחר. וברוחו של רב הגרעינים התורניים, הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה, קיימו אתמול בפעם השנייה כ-40 רבני גרעינים תורניים, מסע שהחל בנוף הגליל, הלא היא נצרת עילית, עד לא מכבר. אנחנו נשמע על המסע הזה עם מנהל הגרעין המערך, גרעין נצרת עילית. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו עוברים לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו תופסים אותך בדרכך לאפרת, שם אמור להיות ביקור יחד עם ראש הממשלה, ונרצה לשמוע ממך גם עליו, גם על סוגיית הייחודים בימין, ועוד כמה וכמה, אבל נפתח בענייני אפרת. מתי הליכוד לא ידבר רק על ריבונות ביישובים, אלא גם במה שמחוץ עליהם?
קודם כל, הביקור באפרת הוא ביקור מאוד חשוב, כי ראש הממשלה בעצם יראה גם את הפנייה החדשה וגם סביב כל הסוגיה של שטחי C שהייתה מאוד מדוברת ביממה האחרונה בעקבות החלטת הקבינט. אני חושבת שחשוב לומר שהליכוד, מעבר לעובדה שהוא מחויב לבנייה יהודית, הוא גם מחויב לנושא הריבונות בכל מה שנוגע לבנייה בלתי חוקית. אני חושבת שהנושא הזה יעלה בפורום הזה של השיחה. ואנחנו, האחריות שלנו היא בעצם לבלום את תוכנית פייד. כל הרעיון של מדינה פלסטינית דה פקטו לא יהיה במשמרת שלנו. אנחנו לא נאפשר למדינה פלסטינית להיות לא כחלק מהסדר, ולא באופן של, אתה יודע, השתלטות זוחלת על שטחי C. אין לי ספק שהדבר הזה נמצא בראש מעייניו של ראש הממשלה, עובדה החלטת הקבינט אתמול. וכן, הנושא של ריבונות בשטח הוא מאוד מאוד חשוב, זה נושא הדגל. אני מאמינה שאם נזכור שזה מה שמוטל כרגע על הפרק בבחירות האלה, האם מפלגת השלטון הליכוד תקבל מספיק מנדטים כדי להרכיב ממשלת ימין, וכדי שממשלת הימין הזאת תמשיך למהלכים היסטוריים. ראינו בקדנציה הזאת כבר שורה של מהלכים היסטוריים, הכרה בירושלים, שגרירויות, הכרה ברמת הגולן, להמשיך את זה להכרה ביהודה ושומרון תחת ריבונות ישראלית. אלה הדברים שאנחנו שואפים לבצע בקדנציה הבאה. אני מאוד מקווה שהימין בישראל יתעורר ממלחמות האחים ויעבור באמת לקרב החשוב.
כן, עוד רגע אנחנו נדבר בהחלט על מלחמות האחים בימין. ובכל זאת, את יודעת מה, מכיוון שהזכרת את הנושא של הקבינט ושטחי C, והנושא הזה מן הסתם יידון, וגם שמענו את ראש המועצה המארח שלכם היום, ראש מועצת אפרת, מאוד מאוד תומך במהלך של נתניהו, אבל מנגד היו בתקשורת שאמרו, הנה נתניהו והקבינט הסמוטריצ'י שלו מבצעים פעולות שתואמות את עמדות השמאל, בנייה פלסטינית, ועוטפים את זה באיזושהי מעטפת של בואו נוכיח משילות וריבונות, אבל בפועל נותנים עוד בנייה פלסטינית.
ממש לא, אני אומרת שוב, הבעיה היא כרגע שבלי תוכניות שאוכפות בנייה חוקית ובנייה לא חוקית, כל מה שיש בשטח הוא בנייה בלתי חוקית של הפלסטינים, והדבר הזה בטח לא מקובל. אז מה שצריך זה לעשות סדר, עצם ההחלטה שלא תהיה יותר זליגה של פלסטינים משטחי A ו-B לשטחי C, היא החלטה משמעותית, כי בסוף המטרה שלנו זה הקפאת מצב, כלומר לא להיות במצב שבו יש מעברים מהשטחים שלצערי הרב, שוב, בהסכמי אוסלו, שאני לא אוהבת את התוצאה שלהם, אבל בסוף רוב האוכלוסייה הפלסטינית מרוכזת בהם שטחי A, לא יהיה מעבר לשטחי C, ששם רוב האוכלוסייה שהתיישבה ביהודה ושומרון נמצאת. צריך לזכור את זה שבסוף אתה שואל על ההחלטה הזאת ביחס למצב הנתון. המצב הנתון כרגע הוא שבהיעדר ההחלטה של הקבינט אתמול, אז יש יותר בנייה בלתי חוקית, אנחנו צריכים לבלום את הבנייה בלתי חוקית, ואת הזליגה של פלסטינים משטחי A לשטחי C.
והדבר הזה יבלם כאשר הבנייה בשטחי C תהיה מדודה.
רק בהתאם למה שחוקי, כן, רק בהתאם למה שחוקי, רק בהתאם למה שהממשלה מאשרת.
מתי נראה גם אכיפה הפוכה? זאת אומרת, על אותה בנייה לא חוקית, היא תבוא מתישהו לידי ביטוי? היא תהיה אכיפה? תהיה הריסה? או שאנחנו...
אני כן מתכוונת להעלות את זה בפני ראש הממשלה בביקור הזה, אני לא יודעת עדיין מה תהיה תשובתו, אבל אין ספק שזה נושא מאוד חשוב, הנושא הזה של אכיפה. צריך באמת כאן להבין שעל הפרק מבחינת הממשלה, זה כל העתיד של יהודה ושומרון, אנחנו רואים את הלחץ האמריקאי בעצם לפתוח עוד רעיונות של שיח בתוך המרחב שהכרנו של פתרון שתי המדינות, אז יש יותר יצירתיות בממשל האמריקאי הזה, ואנחנו צריכים להיות שם על ההגה, ראש הממשלה הזה נתניהו צריך להיות על ההגה, כדי לבלום רעיונות של ריבונות פלסטינית מלאה, שקוראים לזה מדינה, דבר שהוא אסון למדינת ישראל. אז הוא עשה את זה באמת בכישרון רב במשך שנים רבות, כבר עשור שהוא בשלטון והוא הצליח לבלום את זה, והוא בהחלט עושה הכל כדי לשמור על ההתיישבות היהודית. אני מאמינה שצריך לזכור שהאלטרנטיבה היא לצערי הרב השילוב ולא מוצלח של גנץ, לפיד וברק, שאנחנו יודעים בדיוק מה התוכניות שלהם לגבי השטח.
עכשיו שמענו את דבריו של השגריר האמריקאי דיוויד פרידמן בריאיון הלילה, והוא אומר, אנחנו תומכים בכיוון של אוטונומיה ושלטון עצמאי פלסטיני עד הנקודה שבה הוא עלול לפגוע בביטחון ישראל. ההגדרה הזאת היא מתחילה פחות או יותר להטוות איזשהו קו. מקובל עליכם? מקובל עלייך ברמה האישית?
קודם כל אני דוגלת בתפיסת הריבונות כמו שאתה יודע, אז אני מאמינה שמבחינת הזכויות שלנו בשטח, בוודאי שיש דבר אחד שאין עליו מחלוקת בתוך הליכוד, שבין הים לירדן יש מקום לשליטה ביטחונית רק של צבא אחד, רק של מדינה אחת, רק של מדינת ישראל, רק של צבא הגנה לישראל. על זה אין מחלוקת, אני חושבת, בתוך הליכוד. אני כמובן חושבת שמה שיש לפלסטינים כרגע זה מעל ומעבר לרעיון האוטונומיה של בגין המפורסם, אז בכל מקרה אנחנו לא מדברים על זכויות יתר ממה שיש כרגע בשטח, וכמובן יד חופשית לצהל לשמור על ביטחון אזרחי המדינה, אלה הדברים, וכמובן מה שאני שואפת אליו, ובעזרת השם, אם הציבור הימני אכן יבין שליכוד גדול המשמעות שלו זה גם התקדמות בנושא הזה של הריבונות, נוכל לממש את החלטת מרכז הליכוד מהקדנציה הזאת, להכיל ריבונות ההתיישבות היהודית ובשטחי C, כל הדברים האלה שהם מקובלים על רוב הימין הישראלי.
אבל אני לא שומע,
אני לא שומע
ממך, אני שומע ממך שאיפה אישית, אבל אני לא שומע ממך איזושהי תפיסת עולם מדינית של הליכוד כמפלגה בנושא הזה של אוטונומיה.
תפיסת העולם המדינית של הליכוד זה שבין הים לירדן השליטה צריכה להיות רק של מדינת ישראל מבחינה ביטחונית, ולגבי אוטונומיה אמרתי כרגע דה פקטו לרשות הפלסטינית יש אוטונומיה, אתה לא מתערב בחינוך ברמאללה, אז זאת כבר האוטונומיה שניתנה מעל ומעבר לכל הרעיונות שבגין חשב. אז אני לא חושבת שיש כאן שינוי מהותי במה שקורה היום דה פקטו בשטחי A.
אוקיי, אז בנושא הזה
מה שבטוח זה שאסור בשום פנים ואופן שזה יהיה משהו שהוא מדינה מינוס או מדינה, כל המילים בעצם שמסמלות ריבונות במשפט הבינלאומי, אסור שהדברים האלה יהיו, ואנחנו בהידברות עמוקה עם האמריקאים שהדברים האלה באמת ירדו מהשולחן הבינלאומי, כמשמעות שזה היא סכנה למדינת ישראל, וכמובן גם מבחינה אידיאולוגית אנחנו לא מסכימים לזה, אנחנו מאמינים על זכותנו המלאה על כל חלקי הארץ.
עכשיו אני רוצה לחזור רגע לשאלה שאיתה פתחתי. אנחנו שומעים את בחירי הליכוד מדברים שוב ושוב על רעיון החלת הריבונות או החלת החוק הישראלי על היישובים.
לא, אמרתי על שטחי C. אסור בשום פנים ואופן זה יישאר ביישובים.
או, אז יש כאן הבדל בין עמדתה של סגנית שר החוץ ובין עמדותיהם של אישים מאוד מאוד בחירים בליכוד, ושמענו שרים וחברי כנסת בחירים מדברים על העניין הזה של היישובים, או מה שנקרא מרחבי ההתיישבות, שזה פחות או יותר היישובים וסביבותיהם, כל מה שקורה מבחוץ, בלגן.
לא, ברור לגמרי שצריך פה המינימום הנדרש, בוודאי במציאות שלנו היום זה שטחי C, אבל שמעון, אני חייבת להגיד לך בתור מי שרואה לנגד העיניים שני תאריכי יד. אחד, סגירת הרשימות, שזה היום, זה היממה האחרונה, אנחנו נמצאים ברגע האחרון. הרעיון הזה מתבצע באיזו מנוחות, כאילו הליכוד כבר ניצח, כאילו השלטון בידינו, ואנחנו ב-18 בספטמבר. אנחנו רחוקים כרגע מהיד שלנו, שזה לעשות מהלך פוליטי שיקרב אותנו להרכבת ממשלת ימין. אני אשמח לדבר הרבה על תוכניות מדיניות, אבל לא יהיו שום תוכניות מדיניות חיוביות לימין הישראלי, אם הליכוד לא ינצח בבחירות האלה. ועכשיו אנחנו בסכנה אמיתית. עכשיו תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני מאוד מודאגת, זה לא בדף המסרים של הליכוד, אני מספרת לך חוויה אישית שלי, כמי שנמצאת 10 שנים במערכת הפוליטית, פעם ראשונה שאני חוששת באופן אמיתי, בגלל הטראומה שהייתה לנו מהמציאות הזאת, שבה למרות ניצחון הימין בבחירות האחרונות, בזבוז המנדטים, אותם 7 מנדטים שנותרו על רצפת הקלפי, ולא תורגמו בסוף לכוח פוליטי, אני חוששת מאוד שאם אנחנו לא נפסיק את מלחמות האחים ואנשים יבינו שזהו, זה בעצם הרגע האחרון לבצע את המהלך של איחוד כולל בימין ולא להשאיר את איתמר בן גביר בחוץ, ואני אומרת גם לא את פייגלין בחוץ וגם לא את נועם בחוץ, אני באמת חושבת שכולם צריכים להיות בפנים, לא חושבת שכל ימני אחד צריך להיות מחוץ למפלגה שקרה לעצמה איחוד הימין, והציבור לא ישאל את עצמו מה הסיבה שבסוף לא הגיעו להבנות. הציבור ישאל את עצמו רק שאלה אחת. האם זאת מפלגה שבאמת משקפת אחדות, או זה בעצם רק גלגול של הבית היהודי הישון? אנחנו צריכים היום לדאוג שאף כל ימני לא ילך לאיבוד. לכן, אני קוראת למנהיגים של איחוד הימין, לסמוטריץ', לרב רפי פרץ, לילד שקד, גלו אחריות, עשו הכל, כדי לסבור את הרשימות כשבן גביר בפנים, עשו הכל כדי לדאוג לכך שאף כל ימני לא ירד לפח. עכשיו אנחנו לא נמצאים במציאות אופטימלית, מפלגת השלטון היום רחוקה מאוד מהמספר שהבאנו בבחירות, אנחנו לא 35 מנדטים בסקרים, אנחנו 30 מנדטים בסקרים, 5 המנדטים האלה צריכים לחזור, הימין הפוליטי בישראל צריך להבין שיש לנו כאן שני יעדים, אחד, להביא קולות של מצביעים ימניים שברחו לליברמן, כי ליברמן הוא לא ימין, הוא אמר אתמול שפעם אחר פעם, אגב הוא חוזר על זה, שהוא ילך להמליץ על גנץ לראשות הממשלה, אז ברור לגמרי שאסור שקולות ימין ילכו לאיווט ליברמן. אנחנו צריכים להביא קולות של מצביעי ימין רך שהולכים לכחול לבן, הם צריכים להבין שיש כאן חולשה מנהיגותית אדירה, מדינת ישראל לא יכולה להתעורר בבוקר לבני גנץ ראש ממשלה, אף אחד לא מדמיין את זה, זה מסוכן. אז זה התפקיד שלנו, מפלגת השלטון, אנחנו 35 מנדטים, וכל ימני היום שירד לך, זה סיכון של שלטון הימין, לכן מלחמות האחים האלה מיותרות, צריך עכשיו להתאחד כולם סביב מפלגת ליכוד גדולה ומימין לליכוד שלא יהיה בעצם שום פיצול בקולות.
אז באמת, אז באמת תסבירי לנו מה קורה אצל, אצל ראשי הליכוד האחרים, שמבחינתם כל הרעיונות האחרונים, בעיקר אתמול, אבל זה צפוי להיות גם היום, כולם מתקפה והכפשה כלפי בנט, כלפי שקד, כי איזו חבורה של חסרי אחריות וחוצפנים וכל מיני ביטויים באמת מהאנשים הכי מעונבים שהליכוד הנפיק, ביטויים מאוד מאוד לא נעימים כלפי המפלגה שאיתה אמורים מתישהו לקיים קואליציה.
תראה, אין לי ספק שאנחנו רוצים לשבת, קודם כל ברור, זאת מפלגה אחות, כל הרעיון הזה של הציונות הדתית, אני בתוך הליכוד, מתוך הציונות הדתית, אני חושבת שהרבה מהציונות הדתית, יש ארבעה מנדטים שהצביעו ליכוד מהציונות הדתית, ואני קוראת להם להמשיך להצביע לליכוד, כי זה חשוב היום שמפלגת השלטון תהיה חזקה. לכן אם אתה שואל אותי, הדבר הנכון היום זה באמת להתכנס למטרה. המטרה הלאומית הגדולה היא שבסוף לא יתבזבזו קולות של הימין. עכשיו אני רוצה להתייחס לרעיון האווילי הזה שהליכוד ישריין לתוכו עוד ועוד אנשים, כאילו באמת אנחנו עיר מקלט. אנחנו לא עיר מקלט, אנחנו לא יכולים לייצר עוד ועוד בלוקים טכניים. בסוף אנחנו מפלגה שצריכה למקסם את הקולות שלה מול הציבור הימני הרחב בישראל. לעומת זאת, מפלגה שקוראת לה איחוד הימין, כולם מבינים שיש פה מקום להרבה מאוד איחודים וחיבורים, וכל המהות שלה זה לא להשאיר קולות בחוץ. לכן צריך להבין שהרעיון הזה, שהליכוד יהיה בעצם המקום שפותר לאחרים את הבעיות, זאת לא הדרך לחשוב על האינטרס הלאומי. האינטרס הלאומי הגדול, באופן ודאי, הוא ליכוד גדול וחזק של 35 מנדטים. בשביל זה עשינו את החיבור עם כחלון, כדי שקולות לא ירדו לפח.
לא קרה. ולא
תהיה עוד מפלגה שאתה... נכון, זה לא, זה בסוף זה לא הביא תוצאה. אבל המטרה שלנו הייתה כל הזמן לא לבזבז קולות על ידי מפלגות בסכנה אל אחוז, אל אחוז החסימה. אנחנו עשינו את שלנו, עכשיו זה הזמן שייחוד הימין יעשה את שלו, לא מאוחר עדיין. שוב, קריאת השכמה...
למה עיקר, עיקר הקריאה בליכוד היא לשלב את בן גביר, את אנשי עוצמה, ולא לא כל כך מדברים על פייגלין?
תראה, אני חושבת שבגלל הסקרים הפנימיים, הסקרים הפנימיים שלנו מראים שעיקר הכוח הפוליטי נמצא אצל עוצמה יהודית. עוצמה יהודית על פי הסקרים הפנימיים שלנו שווה שני מנדטים. לעומת זאת, פייגלין נמצא היום במצב שבו רוב האלקטורט שלו כבר לא כל כך איתו. אז הכוח בעצם של המפלגה הפופולרית שראינו לפני הבחירות, הכוח הזה קצת נעלם.
אולי אני אתן לך איזשהו תרחיש, אולי קצת ציני, אבל בכל זאת ננסה. אולי הלעד של הליכוד לראות את עוצמה יהודית שהיא נחשבת כקיצונית בתוך ייחוד הימין, הלעד הזה נועד להעביר כל מיני מסתייגי קיצוניים בציונות הדתית מהייחוד מפלגות הימין. הם לא מסוגלים להצביע לבן גביר, ולכן הם יצביעו לליכוד, עוד מנדט, עוד שניים לליכוד.
כל המחשבות קונספירטיביות האלה, הרי זה הבל ורעות רוח. אני מצפה משני אנשים, מבצלאל סמוטריץ' ומערב רפי פרץ, להיות בהכרת הטוב לראש הממשלה, שבזכות העובדה שהוא צרף להם את איתמר בן גביר, הם עברו את אחוז החסימה. הם לא סיימו עם 7 ו-8 מנדטים, הם סיימו עם 5 מנדטים. זה אומר שהקולות שאיתמר בן גביר הביא להם לאיחוד, עזרו להם היום להיות שרים בממשלת ישראל. האיחוד הראשון והמתבקש מכל, מצד הכרת הטוב ומצד הנאמנות לכל נושא האחדות, היה צריך להיות האיחוד עם עוצמה יהודית. אז אני מזכירה לך, עוצמה יהודית לא פגעה ביכולת של הבית היהודי לעבור את אחוז החסימה, היא חיזקה את איחוד מפלגות הימין בבחירות האחרונות שהיו ממש לא מזמן. אז קודם כל מצד הכרת הטוב, גם הרב רפי פרץ וגם בצלאל סמוטריץ' שמכהנים היום כשרים בממשלת ישראל, בצלאל סמוטריץ' שהם חבר קבינט, צריך לזכור, זה לא קרה רק בזכות כל אחד וכישוריו הפוליטיים, זה קרה בזכות העובדה שהיה שם חיבור של 3 מפלגות, שמי שהתאמת לעשות את זה, זה ראש הממשלה. חגי סגל, עורך מקור ראשון, כתב אחרי הבחירות האלה, הוא אמר, הציונות הדתית צריכה לשלוח פרחים לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שעסק בדבקות במקום רק לעסוק במפלגתו שלו, במחשבות על טובת המחנה הלאומי כולו, ודאג שמנדטים לא ירדו לפח ולא יתבזבזו. לצערי רב, אי אפשר להגיד את אותו הדבר על נפתלי בנט ואיילת שקד, שבעצם המהלך שלהם בפילוג הזה, בתוך הבית היהודי לימין החדש, יתרו את אותו שבר של נפילת מנדטים לפח. אנחנו לא רוצים לחזור לשם, אנחנו רוצים להיות היום במקום של הלומד מניסיון, ולמדנו את הניסיון הזה באופן כואב. ההוראות האלה נכתבו בדם של מנדטים שירדו לפח, ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, המטרה היא ממשלת ימין ולא ממשלת אחדות. אני גם רוצה לומר לציבור הימני, אנחנו לא רוצים ממשלת אחדות. כל מנהיג של הליכוד שמתראיין אומר לך במפורש, ראש הממשלה רוצה ממשלת ימין, הוא רוצה את השותפים הטבעיים שלו. הצלחנו בממשלת ימין בארבע השנים האחרונות, אנחנו רוצים להמשיך את ההישגים האלה. כל מה שצריך בשביל זה, זה לחזק את הליכוד ולדאוג שאף מנדט ימני לא ירד לפח. אלה המטרות.
ונדמה שבסופו של יום, כמו שאמרה כאן אתמול חברת הכנסת מתאמרים שרן השכל, לא תהיה ברירה אלא לפנות לליברמן. בסופו של דבר, עם כל הכוונות.
לי אין ספק, שלא משנה בכלל מה היו התוצאות, ליברמן לא ימליץ על נתניהו. ליברמן קיבל החלטה פנימית עם עצמו שהוא רוצה להדיח את נתניהו. זאת הייתה המשמעות של ההחלטה שלו, לא להצטרף לממשלת ימין. ולכן אני קוראת לכל מי שהוא איש ימין, להבין שהאיש הזה ערק למעשה למחנה השני.
כי מה, בגלל עניינים אישיים?
עניינים אישיים לחלוטין. ואני חושב, ואתה יודע, מרצון למנף באופן פוליטי, הוא בעצם מנסה לקחת סוגיות דת ומדינה ולהפוך אותה לאידיאולוגיה, שבמשך שנים הוא היה החבר הכי טוב של החרדים. אני חושבת שהציבור שמקשיב לנו יודע מי זה ליברמן, לא צריך להסביר לו, אבל ליברמן היום הוא לא חלק ממחנה הימין, ואני לא רואה את הממשלה העתידית שלנו נשענת על ליברמן, כי זאת משענת קנה רצוץ. צריך להבין שהאיש הזה לא יתמוך בממשלת ימין, אנחנו צריכים להביא 61 בלעדיו, וכדי לעשות את זה צריך ליכוד שהוא שומר על כוחו לפחות. אני רוצה להגדיל את כוחנו, אני רוצה שנביא יותר מ-35 מנדטים. אני רוצה שחברים טובים כמו ארי קלנר, שנמצא במקום 37 במפלגה, יהיו בכנסת, אנשי ארץ ישראל, אנשים שבמשך שנים היו חלק מהימין האידיאולוגי. ראינו שהייתה לנו רשימה מאוד מאוד טובה בכנסת הזאת. אני מאוד רוצה שכל החברי כנסת יהיו, וכדי לעשות את זה צריך להגדיל את כוחו של הליכוד, ועדיין לא מאוחר. אני קוראת שוב, עדיין לא מאוחר. איתמר בן גביר ופייגלין ונועם חייבים להיות בפנים. אני חושבת שבבלוק טכני זה
ונועם על אף המספרים המאוד מאוד דלים שהם כנראה מצליחים להניב.
לא אמרתי שצריך לשמור להם את המקום החמישי או השמיני, אבל אפשר תמיד לשמור להם, אתה יודע, מקום מכובד, אתה יודע, בסוף הרשימה, זה בסדר גמור. צריך לדאוג שלא יהיו גורמים שבסדר
כולו. שהם רוצים את העניין הזה עם ה... דתיים לייט של גבעת שמואל וכל הדברים הנוראים שמפחידים אותם כל כך.
אז בשביל זה המציאו את הבלוק הטכני, זו דרך שבה אחרי הבחירות כל אחד הולך למקומו, וזה בוודאי יותר חשוב כרגע מכל דבר, לדאוג שהקולות של הימין לא יתבזבזו.
סגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, אני מאוד מודה לך על הדברים, שיהיה בהצלחה לכולם. כל טוב.
תודה רבה.
שלום. מחר הוא יום ההזכרה הממלכתי במלאת 79 שנים לפטירתו של מנהיג התנועה הרוויזיוניסטית זאב ז'בוטינסקי. אנחנו רוצים לשוחח על פן מיוחד בדמותו של ז'בוטינסקי. איתם צהל קו הטלפון, מנכ"ל המכון, מכון ז'בוטינסקי, גדעון מיצ'ניק, שלום לך.
בוקר טוב ושמח לשוב אליכם, ותודה על הבמה שאתם נותנים לנושאי מורשת ציונית.
שוב אנחנו נפגשים. הרב קוק. הרב קוק וז'בוטינסקי, צמד דמויות שנשמע כצמד כותבי מאוד בתפיסת העולם הדתית מול החילונית, הליברלית מול השמרנית. האם ואיזה קשר היה ביניהם?
צמד מאוד מעניין, ששניהם אנשי חזון ואנשי מעשה, כל אחד בעולמו, אבל הם חברו יחדיו. שתי נקודות מפגש מאוד משמעותיות בין זאב ז'בוטינסקי, המנהיג וראש ביתר, לבין הרב קוק, דמות מופת. ב-1920, אפריל 1920, פסח תרפ, פורצות הפרעות בירושלים, אורות 1920. נקודת המפגש הראשונה ביניהם היא על רקע הפרעות הללו, משום של מול הפרעות הללו נערך ז'בוטינסקי לבקשת הנהגת היישוב היהודי, ומקים את כוח ההגנה בירושלים, כוח הגנה עצמאי של כ-600 גברים שנחלצו להגן על יהודי ירושלים מפני האלפים שפלשו מקבר נבי מוסה ופרצו לנוכח פרוץ הפרעות ב-1920. ז'בוטינסקי ו-19 מחבריו נעצרו, יותר נכון 19 מראשי הארגון ההגנה העצמאי בירושלים נעצרו, וז'בוטינסקי הגיע אל הקישלה ביום הכלא שנמצא בשרידי הכלא שנמצא במוזיאון מגדל דוד, ואמר לפקיד הבריטי עמום שהוא כמפקדה מבקש לעצר, ומתחילה תקופה של מעצר, מאסר, שבו זאב ז'בוטינסקי וחבריו כלואים גם בקישלה וגם בבית הסוהר המרכזי בירושלים, שהיום זה מוזיאון אסירי המחתרות, והם באפריל 1920 נידונים לתקופות מאסר שונות, כאשר זאב ז'בוטינסקי, לוטנט זאב ז'בוטינסקי, שכחצי שנה קודם לכן השתחרר מהצבא הבריטי, יותר נכון הודח מהצבא הבריטי, מוצא את עצמו נידון ל-15 שנות מאסר. הם נשלחים בהתחלה לכיוון מצרים, אבל גנרל אלנבי לא אוהב יהודים, מחזיר את המשלחת להיות עצורים אסורים בארץ, והם נאסרים בכלא עכו, כאמור נידון ל-15 שנות מאסר, כמה מחאה ציבורית, וכאן המפגש עם הרב קוק.
שנייה רגע, שנייה, לי פשוט כדי שלא נשכח את המשפט הזה שאמרת, פשוט בוא תסביר לנו מה זאת אומרת אלנבי לא אהב יהודים אצלו, אז תסביר את העניין הזה.
הגנרל אלנבי התנגד לכל הרעיון של הקמת הגדודים העבריים, כפו עליו בעצם מבריטניה את הקמת הגדודים העבריים בואכה 1917. מאבק של ז'בוטינסקי להקמת הגדודים החל עוד ב-1915, אז בסיפור של גדוד נהגי הפרדות, וב-1917, קיץ 1917, שמשרד המלחמה הבריטי מאשר לאחר מאבק של כשנתיים של ז'בוטינסקי לגבי הקמת כוח צבאי עברי לוחם, גנרל אלנבי מאוד מאוד לא סס לרעיון, אבל אין לו ברירה, הוא חייב לקבל אותם. והגדוד הראשון, גדוד קלי המלך ה-38, מגיע למצרים, יוצא בפברואר 1918 מלונדון, מגיע למצרים, התאמן במצרים, ומגיע ביוני 1918 לארץ, לאחריו מוקמים גם הגדודים ה-39 והגדודים ה-40, אבל לאחר שמסתיים כיבוש הארץ בסוף 1918 לידי הבריטים והטורקים בעצם מודחים מהם ארץ ישראל, הבריטים מתחילים להתייחס לגדודים העבריים כממחתה משומשת, מתחילים להרע את התנאים, וזה מלמעלה ומלמטה, זאת אומרת גנרל אלנבי כמפקד החזית מטעם בריטניה באזור ארץ ישראל, והגנרלים והקצינים הבריטים האחרים מתחתיו. זאב ז'בוטינסקי כבר לאחר כיבוש ארץ ישראל כותב מכתב ראשון די חצוף יש לומר לגנרל אלנבי, ובו הוא מוחה על כך שלא הזכירו כלל את הכוח היהודי הלוחם, את הגדודים העבריים. על המברק הזה הוא לא מקבל תשובה על ניחה. ביולי 1919 כותב זאב ז'בוטינסקי, לוטנט זאב ז'בוטינסקי, עדיין משרת בצבא הבריטי, מכתב הרבה יותר חריף וחצוף, משום ששבתם של חיילי הגדודים עולה השמיימה, הם זועקים וטוענים על הרעת התנאים, גם בלבוש, גם בבגדים, גם בשכר, שולחים אותם לכל מיני משימות מחוץ לארץ ישראל, בניגוד לסיכום שהם לוחמים כאן בארץ ישראל. וביולי 1919 כותב זאב ז'בוטינסקי, מכתב מאוד מאוד חצוף יש לומר, אל גנרל אלנבי, שבו בין השאר הוא מלין על התנאים, אומר אני זאב ז'בוטינסקי יוזם הגדודים העבריים, מציף בפניך את הטענות של הרעת התנאים וכו' וכו', ועד בה הפסקה שהיא פסקת המחץ, אומרים עליך גנרל אלנבי שאתה מגדולי האנטישמים ושונאי יהודים, אני לוטנט ז'בוטינסקי חושב אחרת ואני מעוניין להיפגש איתך לרעיון. לא רעיון ולא נעליים, תוך זמן קצר הוא נבעט מהצבא הבריטי, ובקיץ 1920 לוטנט ז'בוטינסקי הוא כבר לוטנט משוחרר, וככזה הוא מגיע ונקרש ונמצא בארץ ישראל בראשית 1920, ומתבקש על ידי ההנהגה היהודית שמזהים אצלו את ההנהגה, את הפוטנציאל להקים כוח צבאי, מבקשים ממנו ופנחס רוטנברג להקים את הכוח הצבאי שיקרא כוח ההגנה בירושלים, כוח ההגנה אגב שעל בסיסו כחודשיים לאחר מכן ביוני 1920, עם ארגון ההגנה שהפך לארגון המחתרת הראשון שמגן על היהודים בארץ ישראל. בנקודת הזמן הזו...
כן, עכשיו נחזור
לרב קוק. אל הרב קוק. הרב קוק נמצא באותה תקופה בירושלים, והרב קוק מתגייס יחד עם שאר הנהגה היהודית, וכאן לציין שלא הייתה כאן פוליטיקה, זאת אומרת, ההתגייסות לנושא שחרור ז'בוטינסקי הייתה חוצת מחנות, שמאל, ימין, דתיים, חילוניים, כל המנהיגים בארץ ישראל התגייסו למען שחרורו של ז'בוטינסקי, קם כל זעקה גם בארץ וגם בואכה לונדון, אני אתייחס לזה בהמשך, והרב קוק נותן פסק הלכה שבמסגרתו אפשר גם בשבת להחתים בבתי הכנסיות, כלומר בבתי הכנסת, על הפטיציה למען שחרורו של ז'בוטינסקי, שהרציונל אז היה גם להעמיד את ז'בוטינסקי בראש מפלגה ציונית כלל מפלגתית, על מנת להפעיל לחץ על הבריטים. והלחצים הללו עוזרים, לאחר המחאה שקמה בארץ ובאה לידי ביטוי בהרבה מאוד מישורים. הלחצים מגיעים אל הפרלמנט בלונדון במופע לחץ כבד מאוד על הממשלה הבריטית, ובשלב מסוים לאחר כשלושה חודשים זאב ז'בוטינסקי משתחרר מהכלא, אם כי הוא עדיין לכאורה נושא איתו קטם של מאסר לשנה, שעליו הוא נלחם והוא לא מוכן לקבל שום פשרות בנושא הזה, והוא אכן יוצא ללונדון ונלחם, ובסופו של דבר גם מצליח. אבל זה המפגש הראשון שבו זאב ז'בוטינסקי והרב קוק נפגשים, ואני חייב גם לציין שיש פה נקודה מאוד מאוד מעניינת, אנחנו לא הצלחנו למצוא נקודת מפגש ביניהם, למרות שלפחות בשתי נקודות זמן, גם בירושלים וגם בלונדון הם היו באותו מקום, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון גם ליאיר דן, חברי היקר, ממרכז הרב קוק, שיחד אנחנו מחפשים את אותן, מסמכים ומערערים בשיתוף הפעולה בין מרכז הרב קוק לבין מכון ז'בוטינסקי, והוא ביקר אצלנו, ואני כבר ביקרתי במרכז הרב קוק והתארחתי אצל אנשי המרכז. וחשוב כאן לציין שכביטוי להערכתו הרבה שזאב ז'בוטינסקי לרב קוק, ב-13 ביוני 1920 שולח הרב קוק איגרת שולח זאב ז'בוטינסקי איגרת ממקום קילו, אמרתי אפריל הוא נכלא, כלומר שלושה חודשים, ב-13 ביוני 1920, חפזיין סיוון תרפ, כבוד האדמור הרב הגדול, רב אב בית הדין ירושלים, הרב הכהן קוק שליטה, קיבלנו את המכתב אלינו מיום כך וכך, וקראנו בתשומת לב את דבריו העיקרים, אמנם כמעט קשה על כוח הסבל, אך בהגיע אלינו בקשת הקהל ובקשת כבודו לדחות את החלטתנו, הסכמנו לענות לבקשה זו, יקבל לה כבוד הרב את תודתנו הרבה ורגשותיו העדינים, מי ייתן ותצמח ישועה לעם כולו ולנו בתוכו בעגלה ובזמן קריב, בשם אסירי עכו, מכבדו זאב ז'בוטינסקי. הקשר הזה שמתחיל כאן וזוכה להערכה רבה על ידי זאב ז'בוטינסקי וחבריו, כשבמקביל גם זאב ז'בוטינסקי מקבל את הכינוי מגן ירושלים, הוא הקשר ההדוק המשמעותי המחבק בין הרב קוק לבין זאב ז'בוטינסקי וחבריו. והפעם השנייה, המפגש השני המאוד משמעותי, למרות שאנחנו לא יודעים שהם נפגשו פיזית, מתרחש ב-1933, לאחר רצח ארלוזרוב. 1933 נרצח על חוף תל אביב, מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות, חיים ארלוזרוב, וכמובן השמות נופלות באופן מיידי על התנועה הרוויזיוניסטית. זאב ז'בוטינסקי ב-1933 נמצא בלונדון ומנהל מרחוק, מפקח מרחוק על המאבק, אבל בארץ מעבר להשמות יש מעצר, מאסר ומשפט של אברהם סטבסקי, של אבא אחי מאיר ואחרים, ובציבור, ולרוב הציבור בארץ, בטח למחנה המרכזי, שאיננו רוויזיוניסטי, ברור שהם אשמים, כי הם הסיתו נגדו, והם גם רצחו אותו, והם נעצרים על ידי הבריטים, הם נעצרים ונידונים לתקופות מאסר הראשונות, משום שגם הנהגה הציונית בארץ, וגם הבריטים משוכנעים שהם מצאו את האשמים. היחיד, המנהיג היחיד שמתגייס למאבק נגד הטענות הללו, נגד השיימינג הזה, נגד האשמה בטרם משפט, והמשפט הציבורי שנעשה עליהם עוד בטרם מגיעים לבית המשפט הבריטי, הוא הרב קוק, שתומך בהם וזוכה לכיתונות רבים של שנאה ועוינות מצד רבים בציבור בארץ באותה תקופה, כאשר יש טענות שעל רקע התמיכה שלו ביהודים, ברוויזיוניסטים באותה תקופה, הוא אפילו לקה בבריאותו, כי הוא התמודד בעצם עם לחצים כבדים מאוד. וכאן יש לנו איגרת ששולח זאב ז'בוטינסקי לרב קוק ב-1934. אדון הנעלה והיקר, נסלח נעל שלא עניתי עד כה על מכתבו החביב, מצב בריאותי הרעוע וכו' וכו'. הנה אני מאחיל לאדוני שנה טובה, זה ההתחלה. העניין החשוב המדיג את לב אדוני, דאגה כה רבה, שאלת השלום הפנימי ביישוב ובתפוצות, הרי הוא מדהיג גם אותנו ואותי יותר ויותר מדי יום ביומו. וכאן במאמר מוסגר אני רוצה רק לציין שעל הרקע של האשמות לגבי רצח ארלוזרוב, יש שנאה שהולכת וגוברת ותוססת בין המחנה המרכזי לבין המחנה הרוויזיוניסטי. לצד האשמות יש קטטות ברחוב ויש מכות עד לוב דם. השנאה והעוינות בין המחנות מקבלת ביטוי גם אז בתקופה דומה שבה דוד בן גוריון מכנה את זאב ז'בוטינסקי ולדימיר היטלר, וברור לכולנו שמי שמכנה את המנהיג היריב בשם גנאי כזה הוא לא חובב אותו, ולדימיר היטלר קורא בן גוריון לזאב ז'בוטינסקי באותה תקופה. ואני חוזר למכתב שמתייחס בדיוק לנושא הזה של הפלגנות, כותב ז'בוטינסקי לרב קוק ב-1934, חבב אלול תרצד, חבב אלול 1934, אינני רואה שום ניצות של תקווה. גם אנחנו עלינו להחליט, גם עלינו להחליט על אמצעי הגנה עצמית. מצד שני, פה בגולה מורד גזילת הסרטיפיקטים, סרטיפיקטים מהדרכונים שהבריטים נתנו או יותר לא נתנו ליהודים, התמרמרות כבירה בקרב צעירי ביתר, ואינני מפחד שלא תספיק השפעת המנהלים לעכב התפרצויות קשות. מה שנוגע למפלגות המרכז, המרבות לדבר על שלום, פוחדני, כותב ז'בוטינסקי, שמה אין כל רצון אמיתי מאחורי המליצות האלו. הסלחנה אדוני, פי המעציב של דברים אלה, אך לאיש לא אכתוב אלא מה שבליבי. בכל זאת נקווה, מכבדו ומעריצו, זאב ז'בוטינסקי. והסיטואציה הזו, הסיטואציה שבה ז'בוטינסקי הודה פעמיים לרב קוק על תמיכתו, גם לאחר התמיכה ב-1920 על רקע התמיכה בו בעת המאסר, וגם על התמיכה במחנה הרוויזיוניסטי בעת המאבק אל מול רצח ארלוזורוב, הפכה בעצם ויצרה קשרי ידידות ביניהם, שלנו יש ביטוי לה רק במכתבים, אבל אנחנו עדיין מנסים לחפש, יאיר דן מירושלים ואני, את אותה תמונה שאולי מתישהו אנחנו נצליח למצוא, ואולי גם נפצח האם, את השאלה, האם הם גם נפגשו.
זאת שאלה שתישאר באוויר, אבל עוד שאלה קטנה, האם יש גם מכתבים של הרב קוק אליו?
יש גם מכתבים של הרב קוק אליו, ואני ארצה רק שנייה לעזר בדקה כדי לנסות לאתר אותם. יש מכתבים של הרב קוק אליו, אני כרגע לצערי הרב לא מולה, אבל יש גם מכתבים של הרב קוק אליו, יש בהחלט גם מכתבים של הרב קוק אליו.
אז נשארה המשימה למצוא את התמונה שהם גם נפגשו. ככל הנראה היה אירוע שכזה, וסביר להניח שכשמנהיגים בסדר גודל כזה נפגשים, אז יש גם מי שמצלם ומתעד את האירוע, אבל את זה אנחנו נשאיר לכם, ומן הסתם זאת תהיה סיבה נוספת שניפגש כאן ונדבר על הקשר.
בהחלט, הזה. אבל לפני הקשר ולפני שניפגש בעתיד, אני רוצה בבקשה שלושה דברים לומר. אחד, מחר יום חמישי חפתת בתמוז, יתקיים בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לזכרו של זאב ז'בוטינסקי לציון 79 שנים לפטירתו במעמד ראש הממשלה ונשיא המדינה. הטקס הזה יתחיל בשעה 6. בשעה 8 על הר הרצל יתקיים אירוע של המועצה להנצחת ז'בוטינסקי, יותר נכון החל מ7:30, אירוע של המועצה להנצחת ז'בוטינסקי שפתוח לכל הציבור בהר הרצל על זאב ז'בוטינסקי והפלת אף על פי, הפלת הנוער והסביבים, אירוע מאוד חווייתי עם שירים וגם עם כיבוד והציבור מוזמן. ואנחנו במוזיאון ז'בוטינסקי מזמינים את הציבור הרחב להגיע אלינו גם מחר, יום חמישי, חפתת בתמוז, מוזיאון ז'בוטינסקי יהיה פתוח ללא עלות לסיור של הציבור, כנ"ל גם ביום ראשון, וביום ראשון בערב אנחנו נקיים גם את הרצאת ז'בוטינסקי השנתית וחלוקת מלגות בשעה, החל משעה 6 בערב. כאשר לגבי מחר, לגבי האירועים בהר הרצל, טקס ההזכרה והאירוע של המוצא, ישנן הסעות באוטובוסים שיוצאים מהמצודה החל מהצהריים, ואנה, מי שרוצה להגיע מחר להר מוזמן להירשם במכון ז'בוטינסקי, עדיין נותרו מקומות, ואנחנו מאוד נשמח לראות אתכם גם אצלנו וגם באירועים בהר הרצל.
גדעון מיצ'ניק, מנהל מכון ז'בוטינסקי, אני מודה לך על כל הפרטים, בעיקר על הרקע והסיפור ההיסטורי. תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
רב תודות, כל טוב לך.
שלום, שלום. כששוכר ומזכיר דירה נפגשים, כולם נראים יפים, הם חויכים והכל בסדר, הבעיה מתחילה קצת אחרי שהדייר נכנס פנימה, מתמקם, שם את החפצים ופתאום צצים עיכובי תשלום וכיוצא באלה. סטארט-אפ חדש מבקש לתת מענה לבעיה, לאפשר לבעלי דירות לדעת מראש אם צפויות לצוץ בעיות שכאלה בהמשך. איתן נמצא על קו הטלפון, מנכ"ל דיפרנט. אלעד שריקי, שלום לך.
שלום, שלום, מה נשמע?
אנחנו בסדר גמור, לא סוחר, לא מזכיר, הכל בסדר וסטנדרטי אצלי. אבל אתם מנסים לתת פתרון לבעיה הזו, בוא תספר לי איך הדבר הזה עובד.
אז ככה, אנחנו, הדבר הזה עובד בזה שבעל דירה, שיש לו דירה להשכרה, ורוצה להבטיח את תשלום שכר הדירה שלו, ולהיות רגוע, שהדירה בעצם תיתן לו את התשואה שהוא מצפה לקבל, יכול להיכנס אלינו לאתר אינטרנט, בכמה תהליכים מאוד מאוד פשוטים ומהירים, לשים את הפרטים האישיים שלו, את הפרטים של הדירה, ואת הפרטים של הסוחר, ותוך מספר שניות הוא יכול לדעת אם אנחנו מוכנים לתת את המוצר שנקרא הבטחת שכר הדירה.
מה זאת אומרת? זאת אומרת, המוצר שלכם אומר לו, תשמע, יש פה מישהו עם בעיות נזילות, היה לו פה תקלה ושם תקלה, ותיזהר, או הבן אדם הזה בסדר גמור, הגיליון שלו נקי? זאת התשובה שאתם נותנים לבעל הדירה?
אנחנו לא נותנים לו שום תשובה, אנחנו לא תשובה מפורטת, אנחנו רק אומרים לו, אם אנחנו מוכנים לתת לו את המוצר שנקרא הבטחת שכר הדירה. ויש לנו מודל, שהמודל הזה בעצם בנוי על פי 60 פרמטרים מסוימים, שעל פיו אנחנו יודעים להחליט את ההחלטה הזאת. ואז אחרי שאנחנו מחליטים את ההחלטה הזאת, אנחנו בעצם יכולים לתת לו את המוצר שלנו, שמבטיח לו שהתשלום של השכר דירה שלו ישולם לו בזמן, לאורך כל תקופת הסכם השכירות, גם במידה והסוחר לא ישלם או לא יסכים להתפנות, ואז אנחנו בעצם ניכנס לנעלי המזכיר, וניקח לו את כל הכאב ראש, ונתמודד עם הבעיה הזאת בצורה רגועה, מקצועית, מגשרת, ולתת לו שקט נפשי לאורך כל התהליך.
מה זאת אומרת, אתם תצליחו להוציא מזכיר עקשן, סוחר עקשן שלא רוצה לעזוב את המקום, כי מי אתם שתגידו לי לצאת?
תראה, זה תהליך לא פשוט, בטח לא במדינת ישראל, אתה יודע, חוק הגנת הדייר וכו'. וכן, זה תהליך לא פשוט שצריך גישה מקצועית, רגישה. לפעמים, אתה יודע, זה יכול להיות בעיות קטנות של אגו ורגישות, וזה יכול להיות בעיות פיננסיות קשות, אבל צריך לדעת איך לטפל בזה, זה לוקח זמן, זה לא פשוט. וכמו שאמרתי, עם המון רגישות.
עכשיו, הפרמטרים האלה שאתה מדבר עליהם, הם בעצם מן הסתם זה גם כניסה להיכרות עם חשבון הבנק שלו ועברו הכלכלי, נכון?
נכון.
עכשיו, והדבר הזה הוא לא פוגע בצנעת הפרט או מגיע למקומות שהם קצת בעייתיים?
לא. אנחנו לא מספרים לבעל הנכס מה בסדר או לא בסדר אצל הסוחר הרלוונטי. אנחנו רק מספרים לו אם אנחנו מוכנים להיות ערובה עבור העסקה הזאת. עסקת השכירות כמובן.
בסדר, אבל בסופו של דבר, ביניכם לבין המידע הזה שאתם נחשפים אליו, זאת לא אמורה להיות בעיה? זאת בעצם מי שמכם? אתם חברה פרטית, מי שמכם? אני רוצה לזכור דירה. מה פתאום שאתם תכנסו לי לחשבון, תכירו את הנתונים האישיים שלי, ודרך זה תגידו לבעל הדירה שאתם מוכנים או לא מוכנים לתת את הביטוח הזה?
אני אגיד לך איך זה עובד. יש רגולציה בתחום הזה, וזה קשור למערכות חיווי אשראי. אנחנו מחוברים למערכות חיווי אשראי דרך חברת דנל ברדסטריט. וזה משהו שבעצם, זה מערכת שמאפשרת לקבל חיווי אשראי, שנותנת אפשרות לך להבין לפי מודל מסוים, אם אתה מוכן לרוב לעסקה מסוימת. וכן, זה דבר שהוא חוקי ועומד בכל צנעת הפרט.
והדבר הזה לא, אי אפשר לקבל את המידע הזה בבנק? זאת אומרת, אני אלך עכשיו, אם הפרטים הם כל כך חשופים, ואפשר להגיע אליהם, למה שאני לא אלך לבנק, אני אגיד להם, אלה הנתונים, תבדקו לי עם הבן אדם הזה, אם אני יכול לסמוך עליו.
אז קודם כל, זו שאלה טובה, אבל זה לא מתבסס רק על הבנק, זה מתבסס עוד על הרבה פרמטרים שונים, זה יכול להיות תיקי הוצאה לפועל, זה יכול להיות חשבון בנק או לא, מוגבל או לא, זה יכול להיות חזרה של צ'קים, זה יכול להיות עוד הרבה מאוד פרמטרים שונים, זה יכול להיות איזה הוצאה לפועל של כביש 6 או הוצאה לפועל של יס. המודל הזה הוא יותר אמור לאפשר לנו להבין התנהגות של בן אדם, ופחות אם לבן אדם היה עיכול קטן או איזה בעיה קטנה. זה לא אומר שהוא לא יכול להיות סוחר טוב. אנשים מאוד מאוד טובים, שיכול להיות שהיה להם איזה בעיה כזאת או שניים, יכולים להיות אחלה סוחרים ולשלם את שכר הדירה.
אז זאת אומרת, זה לאו דווקא בן אדם שיש לו איזשהו עיכול קטן או איזושהי בעיה קטנה, זה לא בהכרח אומר שאתם לא תהיו מוכנים לערוב לכך שהוא ישלם את שכר הדירה, זה תלוי בכל מקרה לגופו.
נכון.
עד כמה הטכנולוגיה הזאת שאתם מציגים כבר מתגלגלת בשוק, כמה לקוחות אתם כבר מקדמים?
תראה, יש כבר מאות לקוחות, ממש בתקופה האחרונה. אנחנו עובדים על הפרויקט הזה מנובמבר 2016. התעסקנו בהרבה מחקר בשוק הישראלי, וכמובן בפיתוח האלגוריתם הזה. זהו.
יפה, אז דיפרנט, זה השם של המוצר הזה שאתם נותנים. אגב, כאשר בעל דירה פונה אליכם, הוא צריך לידע את הסוחר הפוטנציאלי שהוא מתכוון לפנות אליכם? מבחינה חוקית אפילו.
מבחינה חוקית הוא צריך לידע, אנחנו גם מבקשים את המספר טלפון של הסוחר, ואנחנו גם מעדכנים אותו שנערכת בדיקת חיווי אשראי כרגע. וכן, תהליך מאוד פשוט. כמה שלבים קטנים וזה נגמר.
פרט שולי שאיכשהו ככה ברח מזיכרוני, יש לזה גם עלות, זאת אומרת, בעל הדירה משלם לכם משהו, זה לא סתם כך שפתאום אתם ככה עושים את השירות הזה לאנושות.
איזה יופי, טוב שהגעת לחלק הזה.
בוודאי, כמעט דילגנו עליו והיית יוצא בזול מכל הסיפור.
נכון. אז קודם כל, העלות היא כרגע 2.5% מגובה שכר הדירה. תחשוב על זה, יש איזה משפט שאני מאוד מאוד אוהב להגיד, הוא קצת נשמע מסובך בהתחלה, אבל אם אתה מסתכל עליו טוב, אתה מבין שבעצם רכשת פה מוצר שהוא מוצר מהפכני ונותן לך שקט נפשי. אני אומר, הלקוח שלנו משלם 2.5% בתמורה לזה שהוא מקבל 97.5% משכר הדירה שלו ב-100%. הוא יכול להיות רגוע ושקט שהדירה הזאת תניב לו את השכר שהוא ציפה לה לקבל, וליהנות מזה.
אז הנה, פתרנו גם את העניין הזה, והצלחתי להבין אפילו את המשוואה המתמטית הזאת שנתת לנו ככה בסיומם של הדברים. אלעד שריקי, מנכ"ל דיפרנט, תודה רבה.
תודה רבה.
שלא נזדקק לכל השלב שאחרי.
נכון.
שלב הלא נעים. תודה רבה לך, יום טוב.
יום טוב, ביי.
ברוחו של רב הגרעינים התורניים, הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה, קיימו אתמול בפעם השנייה, כ-40 רבני גרעינים תורניים מכל רחבי הארץ, מסע גרעינים, אפשר לקרוא לזה כך, שהחל בנוף הגליל, הלוא היא נצרת עילית, עד לא מכבר. אנחנו רוצים לשוחח עם המארח, בעצם מנהל הגרעין התורני, בנוף הגליל, צחי וייס, שלום לך.
שלום לך.
אז בוא ספר לנו איך התנהל האירוע הזה, אני מבין שפתחו ביד בנימין, התכנסו שם ומשם עלו צפונה. מה היה להם שם?
נכון. קודם כל אני רוצה לומר שמדובר על מסע גרעינים שנערך, זה כבר הפעם השנייה, מטעם הגרעינים התורניים של קרן קהילות, שמאגדת בתוכה כ-60 גרעינים תורניים ברחבי הארץ. המסע הראשון היה לגרעינים בדרום, והמסע השני שהתרחש שמאל, נערך אצלנו, התחיל אצלנו בנוף הגליל, לשעבר, כמו שאמרת, בנצרת עילית. הרבנים יצאו באוטובוס מאורגן, והגיעו אלינו בשעות הבוקר למפגש באולם התרבות במתנס ברקוביץ' אצלנו בעיר. המפגש הוא מפגש של הרבנים, רבני הקהילות שדנים ביחד ובמשותף על הנושאים השווים בין הקהילות ובין הגרעינים התורניים כולם. אתמול הנושא שהם דנו עליו היה הנושא של החינוך, מוסדות החינוך, מוסדות החינוך של ממד מול תלמודי תורה כאלו ואחרים. והדיון הזה נעשה לאחר שבאמת באו ושמעו וראו את הנעשה אצלנו בקהילה בנוף הגליל.
ובסוגיה הזאת, ממד מול תלמודי תורה, הסוגיה הזאת היא לא קצת ככה פנים מגזרית, בעוד הגרעינים התורניים שאפילו שינו את שמם למשימתיים באיזשהו שלב, כדי לא להיות מגזרים ולפנות החוצה, זה לא ככה קצת סותר?
לחינוך היא בסופו של דבר גם בהקשר לילדי משפחות הגרעין, אבל בכל מקום ומקום שיש גרעין תורני או משימתי, הוא בסופו של דבר מתערה ומשתלב בתנאים באותה עיר. כך שהסוגיה פנימית של אנש.
צריך, אתה נשמע טיפה קטוע, אם אתה יכול לחזור על שניים שלושה משפטים אחרונים, כדי שנשמע אותך יותר טוב.
אני אומר, העיסוק של סוגיית החינוך בגרעינים התורניים הוא לא רק עיסוק של האנש, של החינוך של הילדים שלנו, אלא הוא עיסוק בהתערות ובהשתלבות של הגרעין בכלל בעיר. בסופו של דבר,
שוב אתה נשמע קטוע, והפעם ממש ממש לא שמענו כלום. צחי, אתה איתנו עדיין?
כן, אתה שומע אותי?
כן, בוא ננסה עוד פעם. כן, אז אתה אומר, זה גם קשור להתערות הגרעין בעיר?
כן, התערות הגרעין בעיר וההשתלבות במוסדות החינוך המקומיים. אז הסוגיה הזאת של השתלבות במוסדות החינוך המקומיים היא הסוגיה שעומדת היום בפני כל משפחה ומשפחה שעוברת דירה למקום כזה או אחר, וכקהילות שמתמודדות עם הנושא הזה, אז בהחלט יש מכנה משותף רחב לאנשי נוף הגליל ולמקומות אחרים, קהילות נוספות ברחבי הארץ.
ובסוגיה הזאת הרבנים יכולים להגיע לאיזושהי מסקנה אחת, מסקנת בית ספר מה שנקרא, או שהדברים האלה בעצם הם תואמי כל מקום ומקום?
הסוגיה של החינוך באמת שונה ממקום למקום, אבל עצם המפגש, המפגש המשותף, העלאת הרעיונות, שמיעת ההתייחסויות במקומות שונים ומגוונים, עוזרת בסופו של דבר לכל קהילה וקהילה, ובוודאי ובוודאי לרב שהוא מנהיג הקהילה, לבוא ולראות מה להציע, מה להמליץ, כיצד לנהוג. בסופו של דבר, בכל מקום בסוגיות כאלו ואחרות, מתמודדים בצורה של המקום עצמו. אבל הכינוס של ביחד, שהעלאת השיח והדיון, הוא בהחלט דבר שהוא חשוב מאוד.
עכשיו, אתם, בוא תסביר לנו קצת איך זה מתנהל. אתם בעצם, המסע גרעינים הזה אומנם התחיל אצלכם בנוף הגליל, אבל אני מבין שהוא עבר הלאה למקומות נוספים. אז ספר לנו איך הדברים האלה התנהלו. אני מבין שבמהלך הנסיעה ממקום למקום, גם בשלב הזה, באוטובוס, הוא עשרו הרבנים אלה מאלה.
בהחלט. אני חושב שזה ממש רעיון יפה מאוד. האוטובוס יצא מיד בנימין, שם היה נקודת האיסוף של הרבנים שגרים בדרום הארץ, והמשיך עם כמה תחנות ביניים עד לנוף הגליל. בדרך התקיים באוטובוס הרצאות TED, הרצאות קצרות של רבנים בנושאים שונים, ככה שגם הנסיעה הפכה להיות חלק מהותי מהיום ממסע הגרעינים. הגיעו לנוף הגליל בסביבות השעה 10 בבוקר, שהו אצלנו עד השעה 1 ורבע בצהריים, והמשיכו בנסיעה דרומה לגרעין התורני בהרצליה, ושם המשיכו את מסגרת הדיונים ואת הסיכומים עד לסוף היום, שהיה בסביבות 6 בערב.
תאמר לי, הנושא הזה של, מסע ה, זה כמובן, כשאנחנו שומעים את מסע ה, אז מהדהד לנו בראש מסע המושבות של הרב קוק, והשאלה היא עד כמה באמת רבני הגרעינים או גורמים אחרים מקיימים מסע ברוח ממש, לא רק ככה בהדמיה מצלצלת, ממש ברוחו של הרב קוק, זאת אומרת לפגוש קהילות ומנהיגים מציבורים שונים, לקיים שיח איתם, ופחות השיח הפנימי בתוך בתוך הקבוצה ולבין עצמה.
כן, מסע הרבנים באמת שהם מאוד טעון, כמו שאמרת, מזכיר לנו את מסע המושבות, ובאמת מסע הרבנים של רבני הגרעינים התורניים נעשה לזכרו של אבי הגרעינים התורניים, או רבם של הגרעינים התורניים, הרב אלישע וישליצקי, זיכרונו לברכה, שהלך מאיתנו לפני פחות משנה. הרב אלישע היה הרב של כל הגרעינים ביחד, התורניים, אבל גם רב של כל גרעין וגרעין בנפרד. הרב אלישע, זכינו שהגיע הרבה פעמים לנצרת עילית בזמנו, הוא היה מגיע להעביר שיעורים, הוא היה מגיע לשבת בישיבות גרעין, הוא היה מגיע להתייצויות, לשיעור בין מנחה למעריב, בענווה גדולה, בכוחות גדולים, באמונה גדולה בערים הטבעיות, כמו שהוא קרא להם בזמנו. הוא היה מתחבר לאנשים, ושהרב אלישע היה מגיע, הכל היה מסתדר. קודם כל, עצם זה שהוא הרים אותנו, הרים אותנו זה את הגרעינים, אבל גם את האנשים שהם לא חברים בגרעין, שהיו באים לשיעור, והם אין זה, והוא היה מרים אותם לגבעים גדולים, כדי לראות את הדברים מלמעלה, בצורה מרוממת. ואחרי זה גם היה נותן את העצות, כי תמיד הוא היה אומר, אני יהודי פשוט, הוא היה נותן את העצות שלו לכאן ולכאן. וכפי שזה היה בנצרת עילית, זה היה במגדל העמק, וזה היה בקריית שמונה, וזה היה בבאר שבע, ובקריית גד, ובקריית מלאכי, בהמון מקומות בארץ, שממש אפשר להגיד על הרב אלישע שהוא מסע המושבות, מסע הגרעינים של דורנו. וכפי שלימד אותנו הרב אלישע, גם הרבנים עצמם, שרבני הדרום מגיעים לצפון, רבני הגרעינים בדרום מגיעים לצפון, ושרבני הגרעינים בצפון מגיעים לבקר בדרום, זה פשוט לבוא ולהיות יחד עם ישראל. זה לא איזשהו רק משהו פנימי, דיון פנימי כזה או אחר, אלא זה באמת מסע של לבוא ולהמשיך לראות את התנופה הגדולה שקיימת היום עם הגרעינים התורניים והמשימתיים ברחבי הארץ, שבכל מקום ומקום עושים דברים גדולים ויפים בכלל עם לקהילות עצמה ולקהילות שמסביבן.
מאחר ובמהלך הביקור הזה נתת גם אתה עצמך סקירה בפני הרבנים על מה שקורה אצלכם בגרעין התורני אצלכם, בוא ספר לנו קצת עליו, שיהיה לנו גם קצת טעימה ממה שקורה בנוף הגליל, כמה אתם, באיזה תחומים מתעסקים, עד כמה הפעילות באמת כובשת למקום בעיר?
כן, הגרעין התורני ציוני, כפי שאנחנו נקראים, מונה כיום, ברוך השם, כ-60 משפחות, שהגיעו מכל רחבי הארץ, מבתי מדרש שונים, ממקומות שונים, מיהודה ושומרון, מהערים האחרות בארץ, והתקבצו מתוך איזושהי מטרה משימתית בנוף הגליל, שבראש ובראשונה זה המשימה הדמוגרפית, שעזבו אותה בעשר שנים האחרונות, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-10,000 יהודים. ולפני כ-8 שנים התחברו...
כ-10,000 יהודים עזבו את איזו מדויק?
עזבו את נצרת עילית ליישובים אחרים. את נצרת עילית, כן. עזבו ליישובים אחרים בסביבה, ונותר פה פער מאוד מורגש. לפני כ-8 שנים חברו מספר גופים ביחד, שזה ישיבת ההסדר שקמה, יחד עם הישיבה התיכונית, ו... גוף של אנשים מקומיים שקיים פה כבר לא מעט שנים, שנקרא אורות עילית, בראשות הרב נועם קריספיל ואשתו כנרת, ואמרו בואו נקים גרעין מכל הגופים הללו, גרעין אחד שירכז את כל הפעילות ויפעל למען העיר. עד אז הייתה משפחת קריספיל הגרעין, משפחה שריכזה מסביבה את כל הפעילות התורנית והערכית פה בעיר, ועם מספר שבבנות שירות לאומי, וברוך השם תפילותיהם והתקבלו וממשפחה ועוד כמה משפחות שהתקבצו, הפכנו לקהילה של 60 משפחות, שהמשפחות שלנו מתגוררות בכל רחבי העיר מלכתחילה. אנחנו לא גרים במקום אחד, אלא המטרה היא לבוא ולהשתלב בכל השכונות, בבתי הכנסת, יחד עם הקהילה הוותיקה. ואנחנו היום מנהלים את חיי הקהילה שלנו בכל העיר. יחד איתנו, בסמוך אלינו, נמצאים קהילות נוספות שאנחנו איתם ביחד פועלים למען העיר. יש קהילה של בוגרי ישיבת תורת החיים, קהילה של 40 משפחות שקיימת פה, שמתגוררים פה. יש את הקיבוץ העירוני של חבר'ה חילונים, יוצאי קיבוצים, שגם קהילה משימתית שגרה פה בשכונה הצפונית בנוף הגליל. גרעין של חרדים ליטאים שגם באו להתערות בעיר בדרכם. וביחד כל הקבוצות, גם בשיתוף פעולה בחלק גדול מהדברים, פועלות למען הקידום של העיר עם
החולפייה. אז עליכם, עוד לא זעקו הדתה?
לא.
לא?
לא, בכלל, מה שקורה...
יפה.
מה שקורה כאן...
ועוד לא זעקו יהוד?
יהוד כן, יהוד אנחנו זועקים.
אנחנו
אומרים. אנחנו אומרים יהוד...
וזה מותר, הכל בסדר, כי אני יודע, מי שמעז לומר יהוד הגליל או יהוד מקום מסוים, הוא מיד עטים עליו בקלשונות ומזמרות.
נכון, זה לא פוליטיקלי קורקט לדבר על זה, אבל אנחנו לא מתביישים לומר את זה. יהוד הגליל זה אחד האתגרים ההתיישבותיים החשובים ביותר בדור שלנו. אני יכול להגיד לך שאני אישית הגעתי לנוף הגליל מרמת הגולן, בגלל המשימה הזאת. אנחנו עוסקים רבות בקליטת משפחות חדשות, ומנסים ופועלים באמת להגדיל את אוכלוסייה של נוף הגליל באופן משמעותי, שגם יורגש ברחובות, יורגש בכל המקומות. אנחנו לא מתביישים, אנחנו חיים בכולם עם בשלום, בשקט ובשלווה, מכבדים כל אדם באשר הוא אדם, אבל אין ספק שנוף הגליל היא עיר יהודית, עיר עברית שהוקמה על ידי דוד בן גוריון כעיר עברית לפני 62 שנה. אנחנו ממשיכים את חזונו הציוני, כך אנחנו רואים את זה.
כן. טוב, אז אנחנו נאחל לכם הצלחה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המפעל הכולל הזה של הגרעינים. צחי וייס, מנהל הגרעין התורני ציוני, ככה אתם מגדירים אותו, בנוף הגליל. אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה לך, שימי.
שלום.
תודה.
עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לסגנית שר החוץ חברת הכנסת ציפי חוטובלי, לצחי וייס, לגדעון מיצ'ניק, לאלעד שריקי, לכם על ההזנה, סוף החלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.